אנחנו הגענו לעמוד פחות או יותר קוף פי א', אבל אולי כדאי רק לסיים את הסוגיה הקודמת, שהעיקרון שלמדנו בפעמים האחרונות, שהתורה היא ממשיכה את הטבע. ועוד היא ממשיכה את הטבע, אז מצוות התורה הן בעצם מגלות את הטבע בצורתו האלוקית. הן לא נגד הטבע, והן לא רק הטבע, אלא הן מגלות את הטבע בצורתו האלוקית. ולכן, כשהתורה אסרה מה שאסרה, היא כבר לקחה בחשבון את הנטייה הטבעית הבהימית של האדם, ונתנה לו את העומק האלוקי לאותה נטייה הטבעית, ולכן ההמשכה של ההופעה האלוקית מתוך הנטיות הטבעיות, זה נקרא מצוות. ולכן אם אנחנו מחמירים עוד כשיטה, אז אנחנו מאבדים את ההופעה האלוקית, אנחנו יוצאים מהאיזון. ולכן אומר הרמב״ם בעמוד קוף פי שורה שלישית, ובזאת הבחינה בכאן רוב המצוות. תמצאין כולן של מלמדות ומרגילות כוחות הנפש לפי ערכן האלוקי, תוך כדי המשכת אופיין הטבעי. כמו שאסרה הנקימה והנטירה וגאולת אדם, ואמרו לא תיקום ולא תיטור, עזוב תעזוב, הקם תקים עמו, עד שיחלש כוח הכעס והרוגז. לא כתוב עד שיתבטל, כוח הכעס והרוגז, עד שיחלש, עד שיופיע לפי מדרגתו. האמת שכל דוגמה כאן, כל מידה פה, יש מה לעיין בה, אבל כדאי אולי לא להתפזר כל כך. וכן השב תשיבם, אדם מוצא אבדה, יש לו נטייה טבעית לשמור אותה לעצמו, בפרט שהדבר הזה לא עלה לו במאמץ. אז התורה אמרה, לא. השב תשיבם, עד שתסור תכונת הכילות, כלומר הקמצנות, כלומר האגואיזם. וכן מפני שבא תקום ודרת פני זקן, כבד את אביך ואת אמך, לא תסור מהדבר שיגידו לך, להיות ואדם הוא אוהב את עצמו, אז הוא נוטה לא לכבד אחרים, עד שתסור תכונת העזות ותגיע תכונת הבושת. ואחר כך החיק מן הקצה האחרון, רצוני לומר רוב הבושת, ואמר הוכח תוכיח את עמיתך. לא תגורו מפני איש, כלומר מצד שני גם אסור להיות עודף פיישן, או עודף בושת. לכן אמר תוכיח, כלומר יש לך מה לומר, יש לך מה להביע. עד שיסור רוב הבושת גם כן וישאר בדרך האמצעי. כל זה דוגמאות לעיקרון, לא כדי להתעכב על זה. וכשיבוא האיש השחל בלא ספק, עכשיו הנקודה שלנו, וכשיבוא האיש השחל בלא ספק, וישתדל להוסיף על אלו הדברים, כלומר, הוא ינסה להמשיך את ההופעה האלוקית על גבי ההמשכה שהקדוש ברוך הוא המשיך, הוא ירצה להוסיף עוד, אז הוא כבר מבטל את הטבע, מצמצם את הטבע. וכשיבוא האיש השחל בלא ספק, וישתדל להוסיף על אלו הדברים, כמו שיאסור המאכל והמשתה, מוסף, כלומר, בנוסף על מה שנאסר מן המאכלים, או יאסור הזיווג יותר על מה שנאסר מן הבעילות, או וייתן כל ממונו לעניים או להקדש, מוסף ונוסף על מה שבתורה להקדשות ולצדקות ועל הערכים, אם הוא עושה את כל זה כשיטה, כאידיאל, יהיה עושה מעשה הרעים, והוא לא ידע, ויגיע אל הקצה האחר ויצא מן המצווה לגמרי. הוא יהיה בטוח שהוא עושה צדקות גדולות וחסדים גדולים, בזה שהוא מגזים ומחמיר, הוא לא מבין שהוא יצא מהיושר, יצא מהאמצע. ומסקנת הרמב״ם בשלב הזה, מאמר בחז"ל שאומר הרמב״ם, לא מצאתי, לא שמעתי מאמר יותר נפלא מהמאמר הזה, ולחכמים בזה העניין דבר, לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו. אני הרבה שנים לא יודע לדייק כאן, האם הוא לא שמע כלל יותר נפלא ממנו בנושא הזה, או לא שמע כלל נפלא ממנו בכל התורה כולה. אני רוצה לעצמנו לא להבין ולהגיד שזה לא שמע כלל יותר גדול ממנו בכל התורה כולה. אין כלל יותר גדול מהכלל הזה. והוא, בגמרא דבני מערבה, בגמרא של בני ארץ ישראל, בפרק התשיעי מנדרים, דיבר בגנות המקבלים על עצמם שבועות ונדרים עד שישארו כאין אסורים, או איסורים. אמרו שם בזה הלשון. אמר רבידי בשם רבי יצחק, לא דייך במה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר אליך דברים אחרים? כלומר, לא דייך להבין, להאמין, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהטבע יתגלה על פי מה שהוא קבע, על פי מצוותיו, ולא על פי מה שאתה מוסיף לעיני רוחך. וזה העניין שזכרנו בשווה, בלא תוספת ובלא חיסרון. מה שהתורה אסרה, דייך. כי מה שהתורה אסרה זה הופעת הטבע בהופעתו האידיאלית. לא למעט אותו ולא להגזים בו. כמובן, אז איך, אם ככה, איך חז"ל אסרו מה שאסרו? איך חז"ל במהלך הדורות גזרו מה שגזרו? טוב, בשביל זה צריך להיות חז"ל. בשביל זה צריך להיות אנשים גדולים, שמזהים איזה שהם בעיות ב, בצדדים מסוימים באומה, והם יודעים לגזור איזושהי גזרה, או גזרה כללית, או גזרה מקומית, כדי לתקן את הבעיה. כלומר, חכם זה לא רק אחד שרואה שיש איזה קלקול, אז הוא אומר, טוב, בוא נשים עוד גדר. לא, חכם זה אחד שיודע שהגדר שהוא ישים, הוא יודע להבחן מה ההשלכות החיוביות והשליליות, ואז הוא מחליט אם לגזור או לא לגזור. זה העומק של דברי חז"ל.
יש גם רבה שאני.
סליחה?
בגמרא יש לפעמים שואלים
הרב,
למה הוא עושה דבר כזה, למה הוא לוקח את זה חומרה?
גברא רבא שאני משתי בחינות. כלומר, גברא רבא שאני במובן הפשוט, שגברא רבא שאני שהוא מחמיר על עצמו. אז זה חומרות לאנשים גדולים. מסקנה לפי ההסבר הזה, שאנשים גדולים הם מחמירים. כלומר, אם אתה רוצה להיות גדול, תחמיר. אפשר להגיד הפוך. גברא רבא שאני, גברא רבא יודע שזה שהוא מחמיר, זה לא יפגע במידת האמצע. לכן גברא רבא שאני. גברא רבא שאני לא כי הוא מחמיר. גברא רבא שאני כי הוא יודע לגלות את הטבע בעומק טבעיותו. אז גם אם לנו זה יראה כחומרה, אצלו זה אמצע. לכן גברא רבא שאני. כי הוא יודע להיות באמצע, הוא יודע ללכת בשיטתו של הרמב״ם בלי שזה ייפגע. לכן גברא רבא שאני.
אבל לא דייך במה שעשרה תורה?
סליחה?
הכלל שהרמב״ם מביא לירושלמי, דייך במה שעשרה תורה, דייק במה שעשרה תורה.
כן.
למה לגברא רבא שאתה?
נכון, לכן אנחנו אמרנו כבר, אני חושב, יותר מפעמיים. שכשאנחנו דיברנו על הצדיק והחסיד, זה בדיוק מה שדיברנו. שהחסיד של הרמב״ם, אם הצדיק זה הצדק, זה האמצע, והחסיד שהרמב״ם יוצא נגדו כשיטה, זה החסיד שנתן האמצע, החסיד של רבי יהודה הלוי ושל הרמח"ל, זה החסיד ששכלל את הצדיק. זה החסיד על ציר האמצע. גברא רבא שאני, זה הצדיק המשוכלל, הנקרא חסיד. זה גברא רבא שאני. זה מי שמבין את האמצע וממשיך אותו. ולכן המושג חומרה הוא כולה, זה לא לפי מה שנראה לעיניים שלה. האם זה חומרה לאכול יותר מחירה או כולה? זה חומרה לאכול יותר מחירה בדור שלה, ולא כולה. עכשיו צריך להגדיר מה חומרה פה. אבל יש יותר גדול בין החסיד שעליו דיבר הרמב״ם, שהוא נטע מהאמצע, לבין החסיד שעליו דיבר ריאל והכוזרי, ריאל והרמח"ל, שהוא משכלל את האמצע. חסיד אחר לגמרי. לכן גברא רבא שאני, לפי מה שאמרנו, שכי הוא צדיק משוכלל. החסידות שלו זה לא חסידות שנוטה מהם, זה חסידות שמשכללת את האמצע. חסיד אחר לגמרי. לכן כוח דהיתרא עדיף. למה כוח דהיתרא עדיף? מה זה הכלל הזה כוח דהיתרא עדיף? תגיד, כוח דהיסורא עדיף. לא, כוח דהיתרא עדיף. הפשט. כוח זה יותר עדיף, כי זה לא חוכמה להחמיר. אדם שלא יודע, יש לו ספק, הוא נוטה יותר אל הלא, מאשר אל הכן. אז אם אתה יודע להתיר, זה אומר שאתה יודע, זה אומר שאתה יודע. אז כוח זה יותר עדיף, כי רק אדם שיודע יכול להתיר. זה פשוט. יותר עמוק מזה, כוח זה יותר עדיף, כי הכוח שמתיר את ההופעה של האמצע, בלי שהוא מחמיר עם כל הסכנות שבהחמרה הזאת, הכוח הזה עדיף. לכן כוח זה יותר עדיף. הפוך מה שחושבים היום. זה בדיוק מה ששאלת. גברא רבא שאני, הוא מחמיר על עצמו. גברא רבא שאני, כי הוא רבא. הרב אומר, אני לא רוצה לדק יותר מדי ולברוח, אבל יש מושג בגמרא שנקרא דחיל חטאים, ירא מהחטא. והמושג שהגמרא משתמשת בו הוא גבר דחיל חטאים. גבר. הרב בונה מהלך שלם בעינייה. מה זה המושג הזה? כבר דחיל חטאים. התורף של הדברים. יש אדם שהוא ירא מהחטא. יש שהוא ירא מהחטא, זה מצמצם אותו. מה זה גבורה? אמרנו הרבה פעמים. גבורה זה יכולת לגלות כל כוח מכוחות החיים הטבעיים, לפי ערכו האלוקי המדויק, בלי לבטל שום כוח. וזהו גיבור הכובש, המסמן את הדרך לכל כוחות החיים שלו, כל היצרים שלו. זהו גיבור הכובש את יצרו, לא מבטל את יצרו. לכן המילה הראשונה באורח החיים של האיש הישראלי, זה יתגבר. תרצה להיות גיבור באמת, תגלה את כוחות החיים, כולם, הגופנים, הנפשים השכליים, לפי ערכם האלוקי. לא לבטל שום כוח. זה נקרא גבורה. גבורה זה גבורת הצמצום, הקדוש ברוך הוא צמצם את האלוקי בכל כוח. אז גברא רבא שאני. גבר דחיל חטאים. יש אחד שהוא ירא מהחטא. ירא, אבל הוא לא גיבור. יש אחד שהוא גיבור ירא חטא. שזה שהוא ירא חטא זה לא מצמצם שום כוח מכוחות החיים שלו. הפוך, הוא גיבור. אפשר טיפה לסתות לעניין הזה? אתם מרשים לי רגע? אני חושב נקודה מאוד חשובה. לכן אולי צריך לדייק גברה רב השני. גיבור גדול, שונה, אבל הוא גיבור. יש במאמרי הראייה, עסקנו בזה, אני לא זוכר מתי. לא מזמן עסקנו בזה. לא זוכר כרגע מתי. יש הספד של הרב על הרב מואליבר. זה בעמוד 127. מאמרי הראייה, כדאי לראות את זה אחר כך. מאמרי הראייה עמוד 127. נראה לי שאני אסתה קצת לנושא הזה, כי זה נושא מאוד חשוב, כי זה ממש קשור לסוגיה שלנו. אני רוצה גם להגיע לעוד כמה מקומות מזה. הרב עושה הבחנה בין המושג הגדול למושג גיבור. מה ההבדל בין גדולה לבין גבורה? ואם הוא יורשה לי להמשיך את הדברים, אומר הרב, יש מושג שנקרא גדולי הדור, ויש מושג שנקרא גיבורי הדור, או גדולי גיבורי הדור. מה ההבדל בין גדול לבין גיבור? זה הבדל עקרוני, זה לא סמנטי, תכף אנחנו נראה. אז אומר הרב ככה, וכאן המאמר הזה נקרא גדול וגיבור. הרב שמואל מואליבר אומר הרב, לא יסתם היה גדול בישראל, היה גדול וגיבור בישראל. מה ההבדל? אומר הרב כך, בתוך השדרה הרוחנית שלנו, בתוך השדרה של גדולי התורה וגאוניה, והמגמה שאנחנו לומדים את זה, זה לא להתחיל לחלק ציונים לגדולי ישראל, אלא להבין את העיקרון. ישנם שני סוגים של גדולים. יש שני סוגים של גדולים באומה. גדולים סתמיים, אדם שהוא גדול סתם, בלי כל שם ליווי, לא גדול משהו, וגדולים גיבורים. גדול גיבור. זה סוג אחר לגמרי של אדם, של גדול בישראל. ואולם אנחנו, אשר דלדוליה של הגלות הארוכה והממושכה, לקחו ושללו מאיתנו את הטעם הטוב של הדר הגבורה. לא נסביר כרגע מדוע. אבל הגלות לא מאפשרת, לא אפשרה לנו לטעום את הטעם, להרגיש את הגודל, להבין את הגודל של הגדולים הגיבורים. אנחנו איננו מסוגלים יותר להבין את הערכתם של הגדולים הסתמיים. סתם גדול. תכף נראה מה ההבדל בין גדול לגדול גיבור. או לכל היותר את ערכם של אלה הגדולים אשר צד הגבורה שלהם איננו כלום ואיננו ניכר בעליל. הצד המתגלה לעינינו הוא דווקא הגדולה ולא הגבורה שלהם. אבל קשה לנו להבין כראוי את ערך גדולתם של הגדולים הגיבורים. קשה לנו. אני מדלק כמה שורות. מה ההבדל בין גדול לגדול גיבור? עכשיו ההגדרה. הגדול יכול להיות גדול בתורה. גדול זה אדם כזה שהוא גדול בתורה. יש לו הרבה ידיעות, הרבה עומק. בעל בעמיו. הוא אדם מכובד, אנשים מכבדים אותו, בעל מידות. אדם מתוקן במעשיו. נכבד בעדתו וגם גדול בדורו. גם בחוכמתו וגם בצדיקותו. גם אם לא בא למידה, למידתה של הגבורה. יכול להיות אדם כזה. מה ההגדרה? בליבו של הגדול, הסתמי, לא הגדול הגיבור, הגדול הסתמי. אין זרמים שונים שולטים. גדול גיבור זה אדם כזה, שאין בתוך נפשו, במחשבתו, זרמים שונים שהוא צריך לנטף כל אחד לפי ערכו המדויק. תראו את ההמשלה שהרב אומר כאן. הוא איננו מוצא את עצמו, הגדול הסתמי, כי אם במצבו של מלך על כיסאו. מלך שיושב על כיסא מלכותו ומחלק צווי פעולה לעבדים. או לכל היותר של מלך במדינה. אבל לא במצבו של מלך במלחמה. יש שני מצבים של מלך. יש מלך שיושב על כיסו, הכל רגוע, הכל בסדר, הכל מתפקד. ויש מצב של מלך שנמצא במצב מלחמה. המצב האחרון של מלך במלחמה, כלומר שיש כוחות שונים, זרמים שונים, צריך להכריע הכרעות על אמת בזמן אמת, ולא לא להגזים, אלא הכל צריך להיות מדויק בתכלית הדיוק, בלי הגזמה ובלי הפרזה ובלי מיעוט של כוח. המצב האחרון זהו כבר מצבו של גיבור. גיבור זה אדם שיודע לגלות כל זרם ואת סך הזרמים לפי ערכם השלם. כל זרם לפי ערכו, כשכולם יונקים אותו מקור. יש הבדל בין מלך חושב על כיסו למלך במלחמה. שני מצבים אחרים לגמרי. המצב האחרון, זהו כבר מצבו של גיבור. והגיבור הרוחני, זהו איש הלב. והלב בנפש, הלב הוא מזרים דם לכל האיברים, לכל הכוחות, כל הגוף, כמלך במלחמה. שימו לב, זה, הנה איזה נפלא כל כך. כשנפשו של אדם מוצאת לה סיפוק בתפיסתה של החיים הרוחניים, בצורה אחת מיוחדת ומאוחדת. יש מצב כזה של נפש האדם, תופסת את החיים הרוחניים, מבחינה מחשבתית, מבחינה רצונית, מבחינה התנהגותית, בכיוון אחד. זה כיוון, תפסתי כיוון, אני הולך על הציר הזה. זהו. בצורה שיש בה אומנם עושר גדול ועון רב, היא כוללת ומקפת הרבה, אומנם הרבה פרטים וסעיפים, כמובן. אבל, מכל מקום, מאחר שכל הפרטים והסעיפים הללו, הם הולכים על כוונה אחת ורוח אחד, אפילו אם יגיע האדם בצורה זו למידה של גדלות וגאונות, איננו צריך לקרוא לעזרה את תוכן הגבורה בעבודת חיי הרוח שלו. ואיננו צריך להצטיין בתור גיבור בעבודתו. מדוע? כי הכל הולך לאותו כיוון. יש לו מסלול אחד, חד כיווני. נכון שבתוך המסלול הזה יש צדדים וצידי צדדים, זוויות שונות, אבל זה, סך הכל זה כיוון אחד. מאחר שהיא מרוכזה בתוך סוג אחד וצורה אחת ותכונה אחת להם. עכשיו שימו לב, מה זה גדול גיבור? אולם במצב נפש, כששני סוגים שונים של תפיסת חיים, שתי השקפות, שני רצונות, שתי הופעות השם, שהן הופעות לכאורה כלפי חוץ שונות לחלוטין, מוצאים להם מקום בליבו של אדם אחד, שהוא, הלב שלו, כולל את שניהם. שני סוגים שסיבות שונות גרמו להם להיות מרוחקים זה מזה, למרות שבשורש הם לא מרוחקים אחד מהשני. אבל בפועל הם מרוחקים. אני אקח דוגמה פשוטה, אנחנו מדברים קצת, אני מרגיש מרחף. אני אקח דוגמה פשוטה. תורה וצבא, זה נראה דברים שונים. קיום מצוות ולימוד מדעים, זה נראה דבר שונה. זה שני דברים. ללמוד בבית המדרש ולאכול ארוחת צהריים, זה שני מצבים. פה החיה שבאדם פועלת, ופה השכל שבאדם פועל, זה בספרייה, ובבית מדרש הנשמה שאדם מופיע. אמרנו פעם. כן, אנשים אוהבים לחיות בגן חיות, גן אדם וגן מלאך. שלושה גנים במקביל. זה נוח מאוד לחיות ככה. כשהיצרים הטבעיים מופיעים, אני ברמת החיה שבי. כשאני יושב בספרייה ולא בפיזיקה, אני ברמת האדם שבי, השכל. כשאני יושב בבית המדרש, אני ברמת הנשמה שבי. זה נוח מאוד לחיות ככה, פיצול אישות. זה נקרא גדולה. זה לא גבורה, כי אני לא יודע אני לא יודע להניע את הזרמים השונים מתוך זרם אחד. אני קורא עוד פעם. אולם במצב נפש, כששני סוגים שונים של תפיסת חיים מוצאים להם מקום בליבו של אדם. שני סוגים של סיבות שונות, שני סוגים של תפיסות חיים שסיבות שונות גרמו להם להיות מרוחקים זה מזה ולא האמת, אלא סיבות חיצוניות ופנימיות. יש הרבה מה לברר כאן. אז על האדם להתעזר בגבורה, כדי לכבוש את כוח האיתנים הזה, עד כדי לאחד את הזרמים השונים האלה, שיהיו שניהם הולכים למקום אחד, ושיתארגנו יפה יפה בלב אחד, ושניהם בבת אחת יתמלאו במידה הראויה והמתאימה, כשכל כוח מקבל את ערכו המדויק. לכן יש הבדל גדול בין גדולי דור לגדולי גיבורי הדור. לא רוצה ללכת קצת לקצה. אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שיש לנו גדולי גיבורי דור, ויש לנו ברוך השם. לא גדולי דור, גדולי גיבורי הדור. לא מקרה כנראה שהמושג הזה גדולי הדור ישתרש בנו. מושג גלותי לפי ההבנה הזאת. גדולי גיבורי דור, זה אנחנו מחפשים. טוב, יש הרבה מה להגיד. ומסוג גדולי ישראל אלה היה הגאון רבי שמואל מועליבר זצ"ל. אני קורא, אפשר לא לקרוא כך נפלא. אני קורא, אני חייב לקרוא. מפעולותיו הגדולות הידועות ומפורסמות ומשאיפותיו ואורחות חייו, אם הרב כתב את זה על הרב מועליבר, מה נגיד על הרב קוק עצמו? מפעולותיו הגדולות הידועות ומפורסמות ומשאיפותיו ואורחות חייו האציליים שנתגלו להיות בימי נעוריי, ושנתחברו לי עוד יותר אחרי שנזדמן לי להיפגש איתו בשנת תפרשנון בערך. במרחץ דובלין ברוסיה, עשה עליי האיש הגדול הזה רושם של גדול גיבור, של רב פעלים, המושל זה בן ישחי, רב פעלים. המושל בשני זרמים של חיים ומשקיע בכל אחד מהם את כל תשומת ליבו, את כל נפשו ואת כל כישרונותיו. מצד אחד, רב גאון גדול, מלא תורה ומעשים טובים, מחמיר על עצמו במילה דחסידותה, גם בדברים כאלה שרבים וגדולים נהגו להקל בהם. גבר רבה. ב', עד לכאן זה גדל רבה. ומצד שני, נפש רעננה, מלאה עוז וחיים, וצופיה, צפייה או ציפייה עמוקה לתשועתם של ישראל באופן מוחשי בהיר, לגלויות ישראל שישובו, לארץ ישראל שתשתכלל, ולהרים וגבעות, להפיקים ולגאות שלה שיהיו פורחים בכל זיוון במובן הפשטני, הפרחת השממה, שיהיו פורחים בכל זיוון והדרם, ולעוד גיבורים ותפארת קדושים, צבא הגנה לישראל, שיעירו יחד על דור בנינו בארץ הצפייה והתחייה. בתוך ליבו הרחב של רבי שמואל הייתה חיה תמיד ההכרה הברורה, כי אנחנו כולנו חייבים לעבוד בעד שני הזרמים, בעד שני זרמי החיים הרוחניים שלנו גם יחד. ומתוך הכרה זו, היה ממשיך את העבודה החיה הקדושה הזאת לאחד ולשלב את שני הזרמים, ולמזגם יחד מתוך גבורה פנימית, ומתוך ידיעה סודית, זה תורת הסוד. סוד השם ליראה, שכוננו ביראה השם אמיתים, אשר עליהם נאמר סוד השם ליראה ובריתו להודיע. לזכר עולם יהיה צדיק, זכר צדיק לברכה, זכר עולם. מוכרח זה להיכתב, ולדורות מוכרח זה להיכתב, למען ידע דור אחרון, בנים יוולדו אנחנו. כי שני זרמי חיים מלאים אוצרות און רב ישנה מקרבנו. הזרם האחד, הזרם הרוחני, והזרם השני, הזרם, אפשר לומר, הלאומי, לכל הרבדים שלו, ששניהם זרם אחד בעצם. טוב, מעריך עוד. שני הזרמים האלה, אשר רק יחידי הסגולה של גדולי גיבורי ישראל, הצליחו להחדם לחטיבה אחת ולשלוט בהם בגלות ובגבורה, צריכים גם אנו להשתדל ולמזגם יחד בצורה תרבותית מעשית. ואז נדע כי לא לחינם מגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות. טוב, יש פה עוד הרבה מה לקרוא. אני לא מכיר, אבל יש משהו אחר מאוד מעניין. יש כאן מישהו שעוסק ברפואה? יש כאן רופא? אין כאן רופא כרגע. טוב, אבל כדאי לקרוא אולי עוד משהו. או מישהו שלמד פעם ביולוגיה ברמה קצת יותר מאשר תיכון. טוב, נקרא משהו, אני לא מבין בזה כל כך, אבל אנחנו מברכים בבוקר, הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים עם המילה, עם השורש גיבור, ג' ב' ר', הפעם הראשונה, אם אני לא טועה, זה בברכות השחר כשאנחנו אומרים המכין מצדי גבר, לפני עוזר ישראל בגבורה. קודם כל אנחנו אומרים המכין מצדי גבר, אחר כך אנחנו אומרים עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המכין מצדי גבר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. מה זה מכין מצדי גבר? קודם כל פשט. פשט הכוונה שהאדם, אנחנו, בני אדם, אנחנו אנשים צועדים. אנחנו אנשים הולכים. אני אומר מה הפשטנית כרגע. אז אם אנחנו הולכים, הקדוש ברוך הוא הכין לנו את האפשרות לצעוד, את האפשרות ללכת. מה הברכה? מה זה מכין מצדי גבר? נקודה. דג שוחה במים, עוף אף בשמיים, זה פחות טוב מהמכין מצדי גבר. מה יש כאן? מה הברכה? אז אומר הרב, פשט קודם, הפסקה הזו מחולקת לשני חלקים. פשט ביולוגי, ואחרי זה המשלה נפשית, רוחנית וכו'. נפלאים הם צעדי האדם. כרגע בממד הפיזיולוגי. נפלאים הם צעדי האדם. זה שאדם מסוגל לצעוד, ללכת ולרוץ ומהר, זה פלא. פלאי פלאים. ישנם במשקל המכוון שהאדם זקוף הקומה העומד על בסיס צר ככפות רגליו יוכל עוד להתנועע חליפות במהירות כך הנפלאה ולא ייפול לארץ. פשוט. איך יכול להיות שהמשטח, משטח החיכוך בין כפות הרגליים לקרקע מחזיק את כל המסה שנקראת גוף האדם? זה לא פרופורציוני. בעל החיים יש לו 4 כפות רגליים. אנחנו יש לנו, דרך אגב, הרפואה אומרת שאחת מהסיבות שיש לאדם כאבי גב, שזאת המחלה שמצויה אצל רוב בני, אצל אולי 60-70% מבני האדם ברמה כזאת או אחרת, ובעיקר בני אדם סובלים ממחלות גב, לפי התפיסה המדעית החלקית, הסיבה לזה היא שכפות הרגליים לא מסוגלות להחזיק את המסה של הגוף. כי הגודל של כף הרגל, נקודת החיכוך, כלומר שטח החיכוך בין כף הרגל לקרקע, הוא לא פרופורציוני למסה של גוף האדם. זה הסבר, לכן האדם סובל מכאבי גב. כי חס ושלום, כן, לאותה שיטה. כי האדם זה איזושהי בריאה שהיא לא נורמלית, היא לא נבראה נכון. אז מה הפלא שהאדם סובל מכאבי גב? כלומר, זה לא נכון. אם הקב"ה ברא ככה את האדם, אז כפות הרגליים מסוגלות להחזיק את גוף האדם. אז עוד פעם, נפלאים הם צעדי האדם, כפשוטו. פילי פלאים ישנם במשקל המכוון שהאדם זקוף הקומה עומד על בסיס צר ככפות רגליו. יוכל עוד להתנועע חליפות במהירות ככה נפלאה ולא ייפול לארץ. רק השיווי הנפלא של המשקל, שיווי משקל, והכוח החיוני הפועל בחוכמת אלוקים נפלאה בשיטת העצבים, העורקים, המתרים והגידים, המתייחסים לכל עברי התנועה, הלוקחים חלק במהלך האדם. זהו היסוד המכין את המצדים ביושר הילוכה. המכין מצדי גבר זה הקדוש ברוך הוא ברא את גוף האדם, כמכונה שלא תיאמן, באופן כזה שכפות הרגליים מסוגלות לשאת אותו. ולשאת אותו מהר, בלי שיפול. פיזית כרגע. הכל, הצבלים, מורקים, הכל מכוון, מדויק. המבנה הזה, בממד הפיזיולוגי, המלא צדקת מוזניים, ושיווי נפלא בחומר האדם, וכדי להבין את זה באמת, לראות הפיליות, צריך להיות אדם שמבין בביולוגיה קצת, גוף האדם. בוודאי מושפע וגם משפיע, כלומר, ברור שהתכונה הזאת של הגוף, המצב הזה של הגוף, הוא לא רק גופני. בוודאי מושפע וגם משפיע על התכונה הנפשית של האדם. שבאדם יש כוחות נפשיים שונים, סותרים. נגיד סתם כך, הכלב יש בו עזות. אז הכלב הוא עז. אין לכלב בישנות. אצל ישראל יש גם עזות וגם בישן. אצל האדם. הוא גם עז וגם בישן. למשל, אצל הכלב יש עוד תכונה שהוא נאמן. אבל הוא לא גם נוקם ונותר. הוא לא גם שקרן. הוא מחזיר לך איך שאתה, בדרך כלל כך. החמור יש בו איזה תכונה, אני לא יודע בדיוק מה התכונה שלו. נגיד הסוס, יש לו תכונה שהוא דוהר. הוא בשיטפון. הוא זורם, ספונטני. האדם הוא גם מצד אחד שוטף, מצד שני יש לו שיקול דעת, הוא מתון. האדם הוא בריאה שיש בו כוחות נפש, כך מסביר בספר המידות, הרב ויזל. הוא בריאה לא נורמלית. שיש בו מכל המידות, והוא צריך עכשיו לגלות את כלל המידות בצורה מתוקנת. כל בריאה שכבר הוא בערה, הוא שם במידה מסוימת או מידות מסוימות, וההופכיות של המידות לא קיימת בהן. מה שאין כן אצלנו. אנחנו לא כאלה. לכן, בוודאי משפיע הוא וגם מושפע המבנה הזה על התכונה הנפשית של האדם המלאה כוחות הופכים ומתנגדים. כוחות נפשיים שונים. ולא רק שונים, אלא גם מנוגדים. הפוכים. ותעודתה הנכונה של, של נפש האדם היא לשקול את מהלכיה להעמידם על בסיס השיווי, הצדק והיושר. ואז זה עיר אור החיים העדינים בנפש האנושית והחכמה, והאושר הרוחני, תיקון המידות ותיקון המעשים, תיקון הדעות ותיקון הרגשות, כל הממדים שבאדם, במידה הנכונה יבואו עמהם להוליך את האדם בדרך ישרה במהלך חייו בכלל. אז עכשיו פשט. ועל כל המובנים הללו, בשכלולם וייחודם, איננו מברכים בשמחת נפש למכין מצדי גבר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המכין מצדי גבר. הקדוש ברוך הוא, אתה הכנת את הצעדים שלנו. בממד הפיזיולוגי, ובממד של כלל כוחות החיים שלנו, הנפשיים, הרוחניים, והיחס שביניהם, הכנת אותם כגבר. אז מה זה גבורה לפי זה? היכולת לגלות כל כוח לפי ערכו. לכן המילה הראשונה בשולחן ערוך, אורח חיים, מה האורח, הדרך החיים שאנחנו צריכים ללכת, להיות גיבור, לא רק לקום בבוקר, אלא להיות גיבור, הכוונה שכל כוח מכוחות החיים, גוף נפש, יכול להתגלה לפי ערכו האלוקי. לכן, מי הוא האדם, הברכה הבאה, מי הוא האדם שמסוגל להיות גיבור? ישראל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. תכונת המכין מצדי גבר קיימת רק בעם ישראל, לא אצל אומות העולם. לכן גבר דחיל חטאים, גברא רבא, גדול גיבור. אז מה התכונה של גברא רבא? שיודע להחמיר. ואם הוא גברא, אז החומרה שלו היא לא חומרה שסוטה מהאמצע, היא חומרה, הייתי אומר לא חומרה, כן, אבל היא המשך של האמצע. רק אמצע יותר משוכלל. זה נקרא גברה. זה אנחנו, להיות גיבורים. עם ישראל הוא עם גיבור. בבקשה.
יכול להגדיר למה לכהן אין מידת גבורה?
שאלה אחרת, לא נושא עכשיו. כי כך כך בחור ברא אותו. למה אין לי מידת התעופה? למה אין לי מידת התעופה? למה אני לא יכול לעוף? אני עונה לך בדיוק מה שאתה שואל. טוב, בוא נתפזר טיפה. למה לגוי אין מידת גבורה? באיזה מובן? במובן הזה?
במובן של לגלות את כוחות החיים שבו.
זה לא גבורה, זה לא סתם לגלות את כוחות החיים. גבורה זה להגיע אל המקור האחד, שמנו מתפרטים כל הפרטים, זה נקרא אמונה. להגיד שלמרות שבעשרה מאמרות נברא העולם, אני יודע שבמאמר אחד יכול להיברא. ואז להיות מהצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, כי הם מתחברים אל המקור האחד, האחדותי. גבורה זה לא סתם לתת לכל כוח מכוחות החיים להופיע, אבל אין קשר בין הכוחות. אין אחד שמניע את כל הכוחות. כמו שאמרתי מקודם, זה קל מאוד לחיות בגן חיות, גן אדם, גן אלוהי. מאוד קל לחיות ככה. זה הרבה יותר נוח. הגוי יכול לחיות ככה. הגוי יכול לחיות ברמה שהוא כרגע עסוק בחיה שבו, מטפל בה כמו שצריך, אחר כך באדם שבו, ואחר כך אולי באיזה צלם אלוקים שבו. בסדר. אבל לחיות חיים שהכל הוא אחד, שהכל יונק ממקור אחד, והאחד הזה מניע את הכל. ויש קשר בין החלקים, יש יחס. את התכונה הזאת הקב"ה הוא לא שם באומות העולם. כלומר, הוא שם את התכונה הזאת רק בעם ישראל. עם המייחדים שמך, לייחדך. מה זה לייחד את השם? זה לגלות את האחד, למרות שזה נראה יחד. יחד זה סך פרטים. אבל בעומק היחד יש אחד. מי מסוגל לעשות את זה? העם הגיבור, העם הגיבורים, העם הקדושים, רק עם ישראל. רק הוא ברוך הוא סידר את עולמו. בסדר? כלומר, בוא נאמר ככה, רוב בני אדם חיים בעולם, או בממד אחד של חיים, או בממדים שונים, מקבילים כשאין ביניהם קשר. נכון או לא? רוב בני אדם הם חיים או כיוון אחד, או מספר כיוונים, אבל אין קשר בין הכיוונים. ניקח דוגמה פשוטה, כשהוא אוכל, הוא אוכל, עזוב אותו, תן לו לאכול. מה, השכל שלו צריך להיות, צריך לנהל את צורת האכילה, את מטרת האכילה, את מה לאכול, כמה לאכול. לא, כשאני אוכל, אני אוכל. הסוס שבי אוכל. תן לסוס שלי להיות סוס. זהו. ככה מסבירים דרך אגב, מה ההבדל בין מצרים לישראל? סוס ורוכבו, טבע בים. ולא רוכב וסוסו. כי מי העיקר, הרוכב או הסוס? רוכב. אלא צולמות העולם, הסוס הוא העיקר. כי גם הרוכב הוא בחינת סוס. סוס ורוכבו. לעומת זאת בישראל, זה רוכב וסוסו. זה לא סוס ורוכבו. שאלה גדולה? ארגו יכול להתגייר? טוב, שאלה אחרת, אבל זה לא הנושא. כל זה רק רציתי לענות למה אומר זה בחייקר, שאנחנו גברה רבה. אנחנו כבר דחיל חטאים ולא דחיל חטאים. אלא כבר, אנחנו לא סתם מחפשים גדלות, מחפשים גבורה. ולכן המילה הראשונה בשולחן ערוך זה התגבר. וזה מה שהרמב״ם אומר. נחזור ללשונו של הרמב״ם. אולי רק קצת הסברנו את מה שהרמב״ם אמר, שהוא לא מצא מאמר יותר נפלא מזה. אמר רבי די בשם רבי ישחק. דרך אגב, זה לא פלא שזה מופיע בירושלמי. זה דווקא במערבה, בגמרא דבני מערבה. בגמרא של בבל זה קצת קשה להיות גיבור, כי זה חוץ לארץ, זה מבולבל, זה בלול. אבל בגמרא של ארץ ישראל זה אפשר לומר את זה, זה שייך להגיד את זה. לא דעיך במה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים, כאן אסרה במובן של חסידות שיצא מהאמצע, במובן של גדולה שהיא לא גבורה. זה הכוונה. וזהו העניין שזכרנו בשווה, בלא תוספת ובלא חיסרון. סוגיית הגבורה יש הרבה הרבה מה לדבר עליה. הרבה מאוד. הרב אומר במילים, באורות, ביטוי כל כך נפלא. בדרך כלל אנשים חושבים שגבורה זה התפשטות של כוח. כלומר, יש כוח, ואז הוא מתפשט. ככל שהוא תופס יותר נפח, כמותי, יש יותר גבורה. כלומר, מה זה להיות גיבור? זה להיפגש עם כוח מתנגד ולנצח אותו. לבטל אותו. להיות גיבור זה אם אתה עושה הורדת ידיים ממישהו, תוריד לו את היד, ניצחת. הוא אפס, אתה מאה. זה נקרא גיבור. כלומר, גיבור זה כוחני. וממילא זה כמותי. וממילא זה התפשטותי. ככה אנשים תופסים את המושג גבורה. מי זה עם גיבור? עם גיבור אדם שמנצח טוב במלחמה. מי זה אדם גיבור? אדם שיכול להפיל את חברו על הקרקע. אבל ודאי שזה לא נכון, אומר המהר"ל. כי אם גבורה היא כוחנית, היא כמותית, היא התפשטותית, אז זה דבר יחסי. אז אם אני הורדתי את פלוני והורדתי ידיים, יבוא אלמוני, שוריד אותי, אז אני לא גיבור. אני יכול לנצח אדם אחר, יבוא אריה שינצח אותי, אז אני לא גיבור? לא, אם גבורה זה דבר יחסי, זה דבר כוחני, אז זה יחסי. אז ודאי שגבורה היא לא מה אני ביחס לשני. גבורה היא מה אני ביחס לעצמי. וזהו גיבור? הכובש יצרו. לא מה אני ביחס לזולת. לכן הרב משתמש בביטוי נפלא מאוד, גבורתנו עדינה היא. אנחנו עם עם גבורה עדינה. לא גבורה כוחנית, לא גבורה כמותית, לא גבורה יחסית, אלא גבורה איכותית, גבורה מדויקת, גבורה עדינה שיודעת דק דק, יודעת לדקדק דק דק, לדייק, כיצד הערך האלוקי מופיע בכל תחום, בכל זמן, בכל נקודה. זה נקרא גבורה. מה שנקרא הגבורה של אומות העולם היא גבורה כוחנית. עכשיו מה הבעיה? שיש עם בעולם שיש לו גבורה עדינה ביסודו, בשרשו, והוא נפגש עם עמים שגבורתם היא כוחנית. אז העמים והעמים מזהים את זה בתת מודע של התת מודע שלהם, מנטלים אותנו, מפילים אותנו. ולהבדיל הצד השני, אנחנו יכולים להתבלבל ולחשוב שידרך להיאבק איתם היא בגבורה כוחנית, אז איבדנו את הנקודה, איבדנו את עצמיותנו. אז ממה נפשך אנחנו כאן במערבולת? איך אנחנו מתנהגים עם גבורה כוחנית מתוך גבורה עדינה? איך אנחנו עזים בפעולה, אבל בישנים בתכונה? ואז כנאמר, אבל אז פנים לגיהינם, כיבושת פנים לגן עדן. איך אנחנו ביחד? זה הבעיה שלנו, כל הדורות. איך אנחנו מבינים שגבורתנו עדינה, ומתוך כך יודעים להיות בגבורה מול אומות העולם, כפי שצריך להיות. לא פשוט. טוב, הנה יתבהר לך מכל מה שזכרנו בזה הפרק, שצריך לכוון אל הפעולות הממוצעות, ושלא יצא מהן אל קצה מן הקצוות. אלא על צד הרפואות, אומר, לא אמרתי לו ללכת לקצה. כן, אבל לא כשיטה, אלא רק כתרופה. אדם חולה, הולך לקצה. מי חולה? כולנו. אז כולנו, ברוך השם, חולה נפש. אם כולנו חולה נפש, במובן של הרמב״ם, אז כולנו צריכים ללכת לקצה. כל אחד והקצה שלו, כמובן הדרכה של תלמידי חכמים וכו'. אבל כל זה כרפואה. לא כשיטה, לא כתפיסה. כלומר, יכול להיות שבכיתת אמונה נדבר רעיונית על האמצע, אבל כשנצא מכיתת אמונה, בפועל, נלך לאיזשהו קצה. ואין שום סתירה. פשוט אני יודע שאני חולה. רק כדי להבריא, אני צריך לדעת מהי הבריאות. אז אני מזהה את הבריאות, עכשיו אני יודע שאני חולה, עכשיו אני עושה פעולות מעשיות כחולה. אבל אני לא עושה מחלה אידיאל. אני לא עושה מהמחלה שיטה. לא עושה מן הדרך חיים. אני יודע שאני חולה. יכול להיות ש-120 שנה אני חולה. בסדר. יכול להיות שההיסטוריה 6,000 שנה חולה. בסדר. אבל לאן שואפים? אל הבריאות, לשם שואפים. להיות גיבור, לשם שואפים. הנה נתבר לך מכל מה ששכרנו בזה הפרק שצריך לכוון על הפעולות המוצעות ושלא יצא מן אל קצה מן הקצוות, אלא על צד הרפואות, ולעמוד כנגדו בהפך. כמו שאדם יודע במלאכת הרפואות, כשיראה מסגור שנשתנה מעט שינוי, לא ישכח ולא יניח החולה להתחזק עד שיצטרך רפואה חזקה בתכלית. לא מחכה שהמוגלה תתחיל להצטבר למוגלה פנימית וכו'. טפל בזה. וכשידע שאיבר מאיבריו חלוש, ישמרו תמיד ויתרחק מדברים המזיקים לו, ויכוון למה שיועילהו, עד שיבריא העבר ההוא, או עד שלא יוסיף חולשה. הלוואי שזה היה ככה. מה שאמרנו פעם, מתי אדם מגיע לטיפולי שיניים? גם בשבת. כשכבר אין בורא, כבר... לא. מת מכאבי. אין טיפול מונע. יש טיפול בשלב שכבר עוקרים את השן כמעט. ככה אנחנו מתנהלים לצערנו, בכל תחום. כשמגיע, כבר לא, זה כבר לא קו אדום, זה כבר רמזור שאין בו צהוב ירוק, הכל אדום כבר. אז אנחנו מטפלים. אבל מצד האמת, אחרי אנחנו צריכים לטפל. טיפול מונע. כמה מאיתנו, אף אחד לא שומע, כמה מאיתנו, הרכב שלהם הוא תקין בלי קשר לטסט. בלי קשר. צמיגים תקינים, שמן מים וכו'. תקין, אבל תקין, זה לא אומר שאנחנו צריכים להשתגע, אבל זה אומר שאנחנו ערניים לתקינות. לא מחליפים צמיג לפני הטסט במקרה הטוב, ובמקרה הרע מחליפים עם חבר ומחליפים איתו אחרי הטסט. אלא מה, זה בטיחות. עובדה, אנחנו מחכים שיהיה איתות. בוא נשאל שאלה, אני מדבר על עצמי כרגע. אפשר להיכנס לאוטו שלי, לבדוק שאני נופל בדבר הזה. כמה מאיתנו ממלאים דלק לפני שהנורה האדומה נדלקת? הרי כולנו יודעים בשכל שמטעמי חיסכון עדיף למלא דלק לפני שנורה נדלקת, כי אחרת יש שם מרבוף של בוץ וכל זה, ואז מסתם הקרבורטור. אנחנו מחכים שנורה אדומה נדלקת, ואז אנחנו יודעים שיש לנו עוד 50 קילומטר. שנראה לכם, סתם סיפור על עצמי, שבוע שהאוטו שלי מכיל 70 ליטר דלק. ונדלקה נורה, ולא לא הספקתי, לא היה לי זמן ללכת לתחנת. הגעתי לתחנת, וה-70 זה אחרי הספר כבר, כלומר, זה 65 ועוד 5, זה אני כבר יודע. הגעתי לתחנת דלק, מילא לי המחל, 69 וחצי ויותר מהחצי. משלתי על חצי ליטר. בנס היה נוסע. ככה אנחנו בנויים לצער, ככה אנחנו, לא בנויים, ככה אנחנו נוהגים. נתרתם משמע, נוהגים. זה לא אמת ככה לעשות. זה לא אמת. פעם אמר לי יהודי שמבין מזה, תשמע, אני עשיתי לי כלל. כשהמחל שלי מגיע לשליש מחל, אני ממלא דלק. שליש מחל. פעם קרה לי דבר יותר, אני ממש מפליל את עצמי הבוקר, לא נורא. צריכים לעשות תשובה? פעם קרה לי דבר יותר מזה. נסעתי בשומרון, הביתה, הרגשתי שאני עלי אפס, ואיך שהתסתובבתי מירושלים לכיוון תפוח, הגעתי לאופרה, לתחנת באופרה, איך שאני פונה ימינה, נגמר לי הדלק, נכבה לי האוטו. האוטו נסע בה, ככה, מתוך הניוטרל, נסע, חניתי טק על אדם השבע. ממש, נעצר על אדם השבע, זהו. נו, עכשיו, איך אדם מסתכל על זה? אחד יסתכל על זה, בוא הנה, יש לך ניסים? בנס היה עומד, יש לך פרטית עליך. זה ההסתכלות של חוץ לארץ, של תורת בבל. אני מגזים בכוונה, כן. תסמוך על הנס, כל בחור יעשה, הכל יסתדר. מי שאמר לשמן שידלוק, יאמר לחומת שידלוק. לא, זה לא הגישה. הגישה היא תמלא דלק בזמן. אל תגיע עם הזה אדמה שבע. כי פעם אחרת נתקעתי שלא הגעתי למשבה. אבל מאז אנחנו קצת משתלים יותר. טוב, בקיצור, אנחנו צריכים לעשות תשובה. אני לפחות. לכן כשידע שאיבר מאיבריו חלוש, ישמרו תמיד, יתרחק מדברים מזיקים לו, ויכוון למה שיועילהו, עד שיבריא האיבר ההוא. או עד שלא יוסיף חולשה. לא צריך לחכות לנורות האדומות של הגוף של... וכו'. או של ממון האדם, או רכוש האדם וכו'. כן, האדם השלם צריך לו שיזכור מידותיו תמיד, וישקול פעולותיו, ויבחן תכונות נפשו יום-יום. וכל משאירי נפשו נוטה לצד קצה מן הקצוות, ימהר ברפואה ולא יניח התכונה הרעה להתחזק בשנותו מעשרה, כמו זכרנו, כי השינון של הפעולה, כלומר, החזרה לפעולה היא תפנים את הפעולה. וכן ישים לנגד עיניו המידות הפחותות אשר לו וישתדל לרפותם תמיד, כמו זכרנו, שאי אפשר אדם מבלתי חיסרון. טוב, כל זה דיברנו. שהפילוסופים כבר אמרו, כבד הוא ורחוק, שימצא מישהו בטבע למעלות כולן. רוצה לומר, זה כמעט בלתי אפשרי. שמישהו בטבעו באופן טבעי כנטייה או כדבר כבר קבוע, שהוא מוכן כבר למעלות המידות ולמעלות השכליות. גם השכל המתוקן וגם המידות המתוקנות. אז קשה, רחוק הוא, כבד הוא ורחוק הוא שימצא מישהו בטבע למעלות כולן. רצוני לומר, רוצה לומר, למעלות המידות ולמעלות השכליות מזומן ומוכן. אבל בספרי הנביאים נמצא זה בהם הרבה. אמר, אין בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו יעשים תהילה. אפילו בעבודה והקדוש ברוך הוא כביכול לא מאמין במובן החיובי של המילה שצריך הרבה עבודה, כולנו חולים. ומה יצדק אנוש עם אל, ומה יזכה של עוד אישה. ושלום המלך עליו השלום אמר סתם, כי אין אדם צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. יש הרבה הסברים על הפסוק הזה ונדלג. ואתה יודע שאדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו עליו השלום, כבר אמר אליו השם יתברך, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לפרשת השבוע. על אשר מריתם את פי למי מריבה. על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, ואומר הרמב"ם כמפורסם. וחטאו עליו השלום של משה הוא שנטל לצד אחד מן הקצוות ממלאת המידות, והיא הסבלנות, כאשר נטל לצד הרגזנות, ואומרו שימון האמורי, נקדק עליו השם ידברה, שיהיה אדם כמו הוא כועס לפני דת ישראל במקום שאין ראוי בו הכעס. טוב, אז צריך להבין את משה רבנו, צריך, וחוד מזה זה משה רבנו למדרגתו, ולא כעס ברמה שלנו, זה כעס ברמה של דקי דקויות של משה רבנו. הקדוש ברוך הוא מקפיד עם צדיקים כחוט השערה, כחוט השערה אצלם הוא חבל עבה. אז היחס הפרופורציוני שלהם לחוט השערה הוא חבל עבה מאוד. אז זה לא חבל עבה שלנו, זה חבל עבה שלהם, שהוא חוט השערה אצלנו. היה צריך להבין מה הרמב״ם כאן אומר. זה לא שרמב״ם אומר, משה רבנו קסה. מדובר על משה רבנו, לא לשכוח. בכל אופן, לפי הרמב״ם, חטא ממריבה, הרי שזה לפחות 20 ומשהו הסברים, מה היה החטא של משה רבנו, שבגללו הוא לא נכנס לארץ ישראל. לפי פשט הפסוקים, חטא ממריבה, הפרשה שלנו. אז לפי הרמב״ם, משה רבנו כעס. כעס במדרגתו. נו, אז מה זה קשור לעונש? מידה כנגד מידה, איך זה קשור לארץ ישראל? למה הכעס הוא סיבה לא להיכנס לארץ ישראל? טוב, שאלה. אבל זאת שיטת הרמב״ם, שחטא ממריבה הוא הכעס של משה רבנו. לכן דקדק עליו השם יתברך, כי זה חילול השם, שיהיה אדם כמו הוא כועס לפני דת ישראל במקום שנראו בו הכעס, וכיוצא בזה בדין האיש ההוא, כיוצא בזה בדין האיש ההוא, חילול השם. אז כאן אנחנו עוד נכנסים לעוד סוגיה מאוד מעניינת בסוגריים, שמה זה חילול השם? האם חילול השם זה רק אדם שהוא ראוי לקדש את השם? הוא ממילא כשהוא לא מקדש, הוא יצר חלל בהופעת השם, כי הוא הופיע חולין בהופעת השם, כי הוא רק התחיל את הופעת השם. או שחילול השם זה רק אצל אדם גדול. סליחה, או חילול השם רק אצל אדם גדול שיכול לקדש, או חילול השם אצל כל אדם לפי המדרגה שלו. יש שרוצים לדייק ברמב"ם שקידוש השם וחילול השם זה רק אצל מי שהיה חילול השם, רק אצל אדם גדול שראוי לקדש את השם. הרמב"ם בהלכות דעות ככה לכאורה, משמע אדם גדול הוא מפורסם בחסידותו, כמו שהוא אומר כאן, אצלו יש חילול השם. אבל אם אדם כמונו הוא מחלל את השם, לא בטוח. לעומת זה יש הרבה מהראשונים והפוסקים שאומרים שכל אדם יש בו חילול השם לפי מדרגתו, וכל אדם צריך להיות מוטרד מהאחריות שיש לו לקדש שם שמיים ולא ליצור חלל בהופעת השם במדרגה שלו. כלומר, אם אדם יודע שזה שעובר ברמזור אדום, אנשים אחרים שמכירים אותו מסתכלים עליו, הוא מורה בכיתה א' והתלמידים שלא רואים אותו עובר ברמזור אדום, זה חילול השם. אז מבחינתו זה חילול השם ביחס לילדים שהוא מלמד כיתה א'. אז כל אחד מאיתנו יש לו צד של חילול השם לפי הדעה הזאת. אומנם לפי הרמב"ם, כמו שאמרנו, אפשר להגיד שזה רק אדם גדול. טוב, רק נסיים את זה. וכיוצא בזה בדין האיש ההוא חילול השם הוא. מפני שהם בתנועותיו של משה רבנו מדבריו כולם למדים, והוא מקווים להגיע בהם להצלחת העולם הזה ועולם הבא, ואיך יראה בו הכעס? והוא מפולות הרע, כמו שבארנו. ולא יבוא כי מתכונות רעות מתכונות הנפש, משה במדרגתו. אבל אמרו בעניין מריתם את פי, וכמו שאבהר, טוב, שאלה אם כדאי להמשיך. אולי רק נקרא. וכמו שאבהר, והוא שלא היה מדבר עם שחלים ולא עם מי שאינו מעלה, אבל עם אנשים שהקטנה שבין שהם הייתה כחזקי בן בוזי, כמו שזכו החכמים, וכל מה שיאמר הוא יעשה יבחנו, כמה אנשים גדולים ששמים לבדקי דקויות. אז איתם הוא היה צריך להיזהר. וכאשר ראו שכעס, אמרו שהוא עליו השלום, ודאי אינו פחיתות מידה. הוא אדם שלם, ואם כן, זה שהוא כועס, זה מראה שהקדוש ברוך הוא כועס. ואולי שהיה יודע שהשם יתברך כעס אלינו, בבקשת המים שאנחנו יחסנו יתברך, לא היה כועס. וזאת הייתה הטעות, שהיו חושבים שהקדוש ברוך הוא כועס, כי משה רבנו נתפס אצלם כשלם. אז משה רבנו היה כלי להופעת ההנהגה האלוקית בצורה לא שלמה. אז זה חילול השם. יש הרבה מה לדבר על זה אולי פעם הבאה. ואנו לא מצינו שהשם יתברך כעס בדברו אלא בזעניין, אבל אמר, קח את המתה והקל את העדה. והנה יצאנו מכוונת השאר, אומר הרמב״ם, אני מודה שקצת סטיתי מהנושא, אבל איתרנו ספק מספקי התורה, שנאמר בו דברים רבים, מה היה חטא ממריבה, משל פעמים רבות איזה חטא חטא. הוא רואה מה שנאמר בו, מה שאמרנו בו אנחנו, והאמת תעשה דרכה. טוב, נמשיך בעזרת השם, שבוע הבא. יישר כוח.